אנחנו אמורים להתחיל סוגיה חדשה, נכון? סיימנו את סימן מ"ג? כן. טוב. אז כן, מתחילה פה סוגיה גדולה מאוד. ארוכה, ארוכה בכמותה, ועוד יותר ארוכה באיכותה. אמר רב שמואל בר נחבני, אמר רב יונתן, כל האומר ובן חטא אינו אלא טועה. שנאמר, ויהיו בני יעקב 12, מלמד ששקולים כאחד. אומר רעשי, כל האומר ובן חטא, הכוונה במעשה בלהה. יחס למה שכתוב שם בתורה, וילך ראובן וישכב את בלהה פלגש אביו, על זה אומר רב שמואל בר נחמני, אמר ביונתן בשם רבי יונתן, שכל האומר ראובן חטא במעשה בלהה אינו אלא טועה. ומה הראיה? שנאמר ויהיו בני יעקב 12. זה פסוק שחציו אומר וילך ראובן וישכב את בלהה פלגש אביו. עד כאן זה אתנחתא, זה חצי הפסוק. הוא מסיים הפסוק ויהיו בני יעקב 12. אז דורש את זה רבי יונתן, שמה הקשר בין תחילת הפסוק לסופו? אלא מלמד ששקולים כאחד. דכתיב בהו קרא, אומר רש"י, והיו בני יעקב 12, להוציא מלבך שלא תחשדנו. כי אם אחד מבני יעקב שוכב את בלהה פלגש אביו, מה זה והיו בני יעקב 12? מה ההדגשה הזאת שהם 12 בני יעקב? אין הבא להגיד, שום דבר לא נגרע, שום דבר לא קרה, ו-12 בני יעקב, כמו שהיו, ככה הם בהווייתם. וזה שכתוב עליו ששכב, לא היו דברים מעולם. אז שואלת הגמרא, מה זאת אומרת לא היו דברים מעולם? אלא מה אני מקיים וישכב את בלהה פלגש אביו? הלא כתוב מפורש שהיה דבר. מתרצת הגמרא, מלמד שבלבל מצעו של אביו. הוא מעלה עליו הכתוב כאילו שכב עם בלהה. הוא לא שכב את בלהה, אבל הוא בלבל את מצעו של אביו. בשלב זה לא ברור לנו מה זה בלבל. אבל עושה משהו ביחס למצעו של אביו, והכתוב זועם עליו, ומעלה עליו כאילו שכב עם בלהה. אבל אל תחשוב ששכב עם בלהה. שלכן המשך הפסוק אומר, ויהיו בני יעקב 12. טוב, נראה מה אומר הגמרא הזאת של אמר רב שמואל בר נחמני, אמר בנותן, כל אומר ראובן חטאי לא נטועה. זה גמרא שאני חושב כיום כבר מפורסמת ברוך השם, אז יודעים שפה מתחילה סדרה של סוגיות כאלה. כל האומר ראובן חטאי לא נטועה. אחר כך כל האומר בני אלי חטאו, אינו אלא טועה. כל האומר בני שמואל חטאו, אינו אלא טועה. כל האומר דוד חטא, אינו אלא טועה. כל האומר שלמה חטא, אינו אלא טועה. זוהי גמרא סדרתית, שהרבה מהדמויות שנאמר עליהם בתורה, בתנ״ך, שהם חטאו, אז רבי שמואל בר נחמני בא ואומר, אינו אלא טועה. פה בסוגיה הפותחת את הסוגיה הרחבה הזאת, ירחיב הרב את היריעה, ויש בה מבוא להבנה כללית, לא רק של סוגיית ראובן, אלא התופעה הזאת של כתוב בתורה שהוא חטא, ובאים חז"ל ואומרים לא חטא. הסתירה הזאת שבין הכתוב ובין דברי חז"ל. איך אנחנו מעכלים את התופעה הזאת? מה פשר התופעה הזאת? אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, כל האומר ובין חטא אינו אלא טועה. שנאמר ויהיו בני יעקב 12, מלמד ששקולים כאחד. אלא מה נמקיים בישכב את בלהה פלגש אביו? מלמד שבלבל מצעו של אביו, ומעלה עליו כתוב כאילו שכב עם בלהה. אומר הרב, הרשימות הקדושות שכל המאורעות שעל פי החוכמה האלוהית העליונה צריכות הנה להיכתב בתורה, איך הן ראויות לעשות עלינו, שכל הכל בפלס וקו משפט אלוקי. וכאשר אותו המובן של הסיפור, היסוד הפנימי שבו, שהוא צריך לרשום בנפש, אם יתואר כפי פשוטו, לא נוכל מרחוק לפעמים להבין את עיקר ערכו, אז נשקל בשקל הקודש על פי אל דעות, וזה לבוש יתלבש הסיפור. באופן שכאשר יגיע אלינו, יהיה ערכו ממש אותו הערך הראוי שיעשה רישומו עלינו. ובזה המהלך תתאחה תורה שבעל פה עם תורה שבכתב. שאם במהלך הזמנים יימצא שאותו הרושם שהמעטפה של העניין פועל עלינו כבר יצא מגדרו מצידנו, והדבר פועל עלינו שלא כפי המובן הראוי, על כן תגלה אז לנו האורה של תורה שבעל פה, על פי רישומי הדרשות, להוביל את רעיוננו אל עצם המאורה כמו שהוא. שאז בקבצנו יחד את הרושם הפשטי, הנראה מדברי תורה בחיצוניותם, ואת הרושם החיפושי הבא מעומק הדרשה, שכל אחד מאלה יש לו נטיות מיוחדות לפעול על הנפש, המובן הפשטי מצד פשטותו והרגלנו בו מנעורים, ברושם המדרשי מצד חידושו ורוממות מחקרו, בהתחברם יחד ישמר הרושם הנרצה כפי המחוגה האלוהית הראויה לדרכי תורת חיים על ישראל. פעולת האבות הגדולה מאוד על ישראל היא כוללת גם כן שכל פרטי סדרי חייהם פעלו את פעולתם על האומה בהווה ובעתיד וקל וחומר בעבר. הרוח הסורר בבית יעקב שעל שמו נקראנו כולנו הוא מתהלך גם אתה בקרבנו, בכל האור שבתוכו הוא מאיר בלבבנו עדי עד. ואם עבר על הבית איזה רושם ערפלי, הנה הוא עושה גם עלינו את רישומו, ואנו סובלים ומתעודדים להעירו, כיד השם עטויה על עמו ונחלתו. רוחו הגדול והתמים של אבן ישראל, יעקב אבינו, כפי אותה עמידה אשר מילא את הבית, אנו מלאים גם אנו מהודו. ועם איזה רוח עבר, ועל ידי איזה סכסוך פנימי נתכווץ מעט אורו של ישראל מהופיע בכל עוזו בבית פנימה, הנה ליקוי אור זה מגיע לנו מרחקים בתור פגימה גדולה ורבת ערך. על כן, במחוגה אלוהית נשארה אותה ההשתנות של הופעת כוחו של יעקב אבינו במלוא עוזו במשטר הבית על ידי הפגעתו של ראובן על פי פעולתו בחלישות החיל של קדושת אמת המגיע לנו מזה, דווקא כאילו שכב עם בלהה. אמנם בחפצנו לתאר את ערכו של ראובן על פי זאת המידה, אלינו נשוב לאחור, על פי אור הדרש שבתורה שבעל פה, שהשאירה לנו תורה ברישומי הנאמנים, עד שכל האומר ראובן חטא, אינו אלא טועה. ודווקא על ידי עומק הדרש, אנו באים למטרה של הצגת העניין במעטפה זאת, למען התוכן הפנימי הנוגע לנו, שמעלה עליו הכתוב, כאילו כך היה. אמר רב שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועה. שנאמר והיו בני יעקב 12, מלמד ששקולים כאחד. אלא מה אני מקיים וישכב את בלהה פלגש אביו? מלמד שבלבל מצעו של אביו, ומעלה עליו הכתוב כאילו שכב עם בלהה. הרשימות הקדושות שכל המאורעות שעל פי החוכמה האלוהית העליונה צריכות הנה להיכתב בתורה, איך הן ראויות לעשות עלינו? שכול הכל בפלס בקו משפט אלוקי. הרשימות הקדושות, כלומר הרושם הקדוש, ההרשמה, ההרשמה שהמאורעות שעל פי החוכמה האלוהית העליונה צריכות הנה להיכתב בתורה. הרשימות הקדושות, איך הן ראויות לעשות עלינו? זאת אומרת, איזה רושם אמורות האמורים, המאורעות, הכתובים בתורה, הרשימות הקדושות שהמאורעות הכתובים בתורה הן ראויות לעשות עלינו, זה שקול בפלס בקו משפט אלוהי. ביחס למאורעות המסופרים בתורה, הסיפורים ההיסטוריים שבתורה, אפשר לשאול עליהם מה עניינם, למה הם נכתבו, ואולי יכולה לעלות מחשבה בתור תשובה, כי המאורעות שהם מסורטטים, הם מתוארים במקרא, בתנ"ך, הם מאורעות היסטוריים חשובים, שכדאי שעם ישראל יזכור אותם. באמת, בתשובה הזאת אפשר להיכנס לאיזה היכל מחשבתי, לאיזה מסגרת מחשבתית, שהיא מעלה את ההרהור, באמת, למה מאורעות הם חשובים שכדאי שנזכור אותם? ואם תבוא התשובה ותגיד, מה זאת אומרת? איזה מין שאלה? כי חשוב לדעת את ההיסטוריה. אז בהזדמנות זו, אבא נשאל את שאלת הילדים, שאולי היינו אמורים לשאול אותם מזמן, אבל התבגרנו אולי מהר מדי, ושכחנו לשאול את השאלה הזאת. ומוטב מאוחר מאשר בכלל לא. ונשאלת השאלה, למה חשוב לדעת את ההיסטוריה ולזכור את ההיסטוריה? בשביל מה זה חשוב? בשביל מה זה טוב? ואם תבוא פה התשובה, בשביל שנדע מה היה, אז תבוא פה השאלה החצי ילדותית וחצי מבוגרת, שהיא תשאל מה? כל מה שהיה צריך לדעת? מה היה צבע המברשת שיניים שיהושע צחצח בהם את השיניים או לא צחצח את השיניים? זה היה או לא היה? אנחנו צריכים לדעת את זה או לא צריכים לדעת את זה? אם תגיד, טוב, תעזוב שטויות, לא כל שטות צריך לדעת. זאת אומרת, אני מבין שכשאנחנו אומרים שאנחנו צריכים לדעת היסטוריה, אז זה לא הכוונה שטויות, אלא, אז מה זאת אומרת ההיסטוריה? היסטוריה זה לא כל מה שקרה. כי כל מה שקרה, אין קץ למה שקרה, ועובדה שאנחנו חושבים שלא צריך לדעת מה שקרה. אלא צריך לבחור כמה ידיעות מכלל מה שקרה, ולשים לב אליהם, כי הם לא שטויות. כי את השטויות לא צריך לזכור. מה שלא משנה, לא צריך לזכור. יוצא שמה שאנחנו זוכרים בהיסטוריה, כי זה חשוב לדעת ההיסטוריה, זה לא שחשוב לדעת את ההיסטוריה. חשוב לדעת, ההיסטוריה זה הזיכרונות של מה שחשוב לדעת. זו הגדרת המושג היסטוריה. ובנקודה הזאת מתעוררת השאלה שוב, הילדותית או החצי מבוגרת, או המבוגרת ממש. שאלה נוקבת ואומרת, רגע, רגע, רגע. יוצא שפירוש המושג היסטוריה זה לא כל מה שאירע, כי אין קץ למה שאירע, אלא זה המאורעות החשובים. מה עושה מאורע לחשוב? מי יקבע שמאורע זה חשוב? אם תגיד, היסטוריון? אז כמובן מתעוררת את השאלה, מי שמו להגיד מה חשוב? אם תגיד, לכן הוא למד היסטוריה. אבל חוזרת השאלה, למה בגלל שהוא למד היסטוריה, זה סימן שהוא יודע לקבוע מה חשוב? ואם תגיד, כי זה מה שחשוב לו. אז מתעוררת השאלה, למה זה אמור להיות חשוב לי? ואם ההיסטוריה זה פשוט מקבץ של עובדות שכל מיני בני אדם החליטו שהם חשובים כיוון שהם חשובים להם, אז באמת מתעוררת השאלה, מה פשר המושג הזה? ספרי היסטוריה והיסטוריונים והיסטוריה בכלל. בנקודה הזאת אנחנו נמצאים על סיפה של צורת החשיבה שיוצאת מהעולם הילדותי והמטופש, שאנושות מאוד נהנית לחגוג במסגרתו, ושם היא נמצאת. וכן, אנחנו עכשיו בתור אנשים בוגרים תובעים דין וחשבון. כותבי ההיסטוריה, מי הם בכלל? מה מסכת הערכים שלהם? כי מסתבר על פי שאלות הילד האלה, השאלות הילדותיות האלה שלנו, אז נחשפת פה מסכת שהיא באמת עושה רושם מאוד מעניינת, חשובה דווקא לאנשים מבוגרים. מסתבר שאין דבר כזה עובדות, יש דבר כזה ערכים, יש תבניות של דברים חשובים לאנשים מסוימים שאותם הם רוצים להנחיל לזולתם. והדברים החשובים שהם רוצים להנחיל לזולתם זה צורת התבוננות, צורת הערכה. וההיסטוריה זה כלי, זאת אומרת, ההיסטוריונים הם אנשים שמשתמשים באמצעות מאורעות להסב את תשומת לב החניכים שלהם, המושפעים מהם, הקוראים את דבריהם, ליצור בהם את התודעה הערכית שהם מעוניינים ליצור. ואם תגיד, לא, 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 היסטוריון הוא אדם אובייקטיבי, הוא זה שהוא כותב את הדברים באופן אובייקטיבי, הוא אמור לתאר את הדברים כמות שהם. טוב, עברנו את הגיל של הבדיחות האלה, ואנחנו כבר נמצאים בעולם שמזה קרוב למאות שנים, אנחנו כבר יודעים שמי שחושב שהוא יכול לומר משהו אובייקטיבי, זו הבעיה הסובייקטיבית שלו. אז אי אפשר כבר לבלבל אותנו, זאת אומרת. את ההמון הרחב ממשיכים לבלבל בסגנון הזה, האקדמיה ואנשי האקדמיה מאוד אוהבים לבלבל בסגנון הזה. הטון הוא מדעי, הטון הוא רציני, הטון הוא אובייקטיבי, חקירה, מחקר, הדיציפלינה, המילים האקדמיות, הרושם, הקרחות, המשקפיים, העגולות, כל אלה ביחד יוצרים את האפקט הנרצה, והם מדברים מבחינה אובייקטיבית ומעבירים לנו פה את הידיעות שאנחנו צריכים לדעת. אלא מהי? שאנחנו אמורים להיות בני תורה ולהפעיל את השכל ולא לקנות את מה שמוכרים לנו. אלה הם אנחנו מעוניינים. אני פה בזאת עוצר את הפתיחה הזאת שלי, שהיא מבוא מבוא לשיעור, מבוא לסמסטר בהיסטוריה, או בכלל ללימודים בהיסטוריה. ובואו נחזור לדבר שזה המקצוע שלי על כל פנים. אני לא היסטוריון ולא אמור להתעסק במה שאני עכשיו דיברתי עליו. אבל בואו נחזור לתורה. בתורה לכאורה גם יש היסטוריה. רק הנה פה ההבדל. התורה, בואו נפתח במילה הפשוטה. התורה זה לא ספר היסטוריה. כאילו התורה הייתה ספר היסטוריה, אז לא היו קוראים לתורה תורה. היו קוראים לתורה ספר היסטוריה. או יש חלק מן התנ״ך שהוא מכריז על עצמו שהוא ספר היסטוריה. הוא נקרא דברי הימים. אבל אדרבה, בגלל שיש לנו ספרים בתנ״ך שהם נקראים דברי הימים, מזה למדנו ששאר הספרים הם לא דברי הימים. כי אם כל הספרים הם דברי הימים, טוב, תגידו שיש ספרים שבולט לאן שהם לא דברי הימים, כי יש בהם שירה ויש בהם חזון ויש בהם וכולי, ישעיהו, ירמיהו וכדומה. אבל בואו נדבר על נביאים ראשונים שההיסטוריוגרפיה לכאורה שם היא שופעת שם בשפרה, על ימין ועל השמאל. ומכל מקום הם לא נקראים דברי הימים. הם לא נקראים דברי הימים על אף שכשאתה עוקב אחר ספר דברי הימים, עושה רושם שחלקים ניכרים, אם לא החלק הארי שלו, הוא כולו העתקה מספרי, מספרים שם, שמואל ובראשית ושמואל ומלכים אבל מה שבעבר היה נקרא בראשית או שמואל או מלכים, שם נקרא דברי הימים. למדנו שהספרים האחרים הם לא דברי הימים. אם לא דברי הימים, אז מה הם? הם תורה. מה זה תורה? שוב נחזור אל השאלות הכי חשובות שצריך לשאול אותן. צריך לשאול את השאלות של הילד. מה זה תורה? אז התשובה שתורה זו הוראה. זו ספרות שהיא באה להורות את האדם, את המשפחה, את החברה, את האומה, את האנושות, להורות דרך. בקצרה, תורה זה המסגרת שבאה להורות את הדרך לערך. איזה ערך? לערך האלוהי. אתה האיש האישי הפרטי, אתה האיש המשפחתי, אתה האיש הקהילתי, אתה האיש הלאומי, אתה האיש האוניברסלי. אתה, יש לך שאלת יסוד בחייך, והיא מה הערך של החיים, מה המשמעות, מה התוכן, מה המטרה, למה אנחנו חיים? זו לא שאלה של ילד, אבל זו שאלה מאוד מהותית לבן אדם, ואם הוא לא שאל את השאלה הזאת, דומני שהוא לא כל כך יעבור את מבחן הסף, שיעביר אותו מהקטגוריה שהרמב״ם מגדיר טיפוסים בתור בהמה על דמות איש ותבניתו. כי זה תנאי מאוד מהותי. אם לא שאלת את השאלה הזאת, אז נשאלת השאלה, אז מה באמת ההבדל בינך ובין הולך על ארבע? ועל השאלה המאוד מהותית הזאת באה תורה להורות. היא באה להורות של חיים יש ערך ומהו, וערך החיים אלוהי הוא. וכדי להדריך את המציאות כולה, זו הראויה להדרכה בדרך השם, זאת אומרת איך ללכת, איך לנהל את החיים בצורה ערכית, לכן בא הספר הזה שנקרא תורה. יוצא שמטרת כתיבת ספר התורה, על פי הבנה פשוטה של המילה תורה, הוא מעורר את השאלה למה בתורה ישנם סיפורי היסטוריה. ואז אנחנו יכולים לשלב קצת את מה שהערנו בתור פתיחה או מבוא כביכול לסמסטר בהיסטוריה, ולהגיד, כי זה כלי טוב, כי באמצעות סיפורים היסטוריים אפשר להטמיע ערכים. כשאתה בוחר בסיפורים, אז אתה יכול על ידם להסב את תשומת לב הקורא, החניך, הדורות הבאים, אל מוקד ערכי שהמגמה הערכית מעוניינת להורות אותו. על כן, לא צריכה להפתיע אותנו התופעה שיש בספר התורה, סיפורי היסטוריה. אלא מה היא? פה המציאות היא הפוכה. במקום שלפעמים לאישיות בלתי עירה מבחינה רוחנית, יש ואפשר למתח את מציאותה, את מדיניות חייה, את עיצוב רוחניותה, את עולמה הערכית, על ידי מסווה הערכי, אינדיפרנטי, ולמתוח אותה אל אוריינטציה ערכית, בלי עושה את הדבר הזה, קיבל מנדט לכך, בלי שהוא לא הכריז שזה מה שהוא רוצה לעשות, וממילא מי שנוהה אחריו, לא בהכרח שזאת כוונתו. ויש פה איזו הטעיה במקום שהדברים אינם נהירים, מובהרים ומוצרים. המציאות של התורה הפוכה. היא באה ואומרת, אני באה להורות ערכים, ואני באה להורות ערכים אלוקיים. זה כל ענייני, לכן אני נקראת תורה. תורת משה, תורת השם. אבל זו המגמה וזו המשימה, זו המטרה, זה מה שהתרחש פה. וממילא, פה הכל שקוף, הכל ברור, יש פה מגמה ערכית, ונדגיש ערכית בלבד. אחר ההקדמה הזאת, אז אנחנו כבר נמצאים מכווננים בצורה נכונה, מוכנים ללמוד תורה בצורה נכונה. ברור לנו, כשאנחנו נמצא סיפורים היסטוריים במקרא, שאיך אני אנסח את זה קצת בצורה פרובוקטיבית, זהו מקרה, זה לא בעצם. זאת אומרת, הסיפור ההיסטורי אין לו שום ערך מצד עצמו. זאת אומרת, לא בגלל שאירה מאורה, אז לכן זה נכתב בתורה. כי לא בגלל שמאורה אירה, צריך להתייחס אליו. אלא הוא משובץ פה במסגרת התוכנית הכללית של התורה. התוכנית הכללית של התורה היא באה לעצב אותך הקורא. היא באה לעצב את אישיותך לצורת חיים ערכית, לכוונן את רעיונותיך, את רגשותיך, את תודעותיך, את שאיפותיך, שיתאימו אל האופן הערכי של החיים. מי יקבע שזה האופן הערכי? זה עולם הערכים של תורת ישראל. זה עולם הערכים של עם ישראל במסורת רוב דורותיו. אתה רוצה להצטרף לזה? אתה מוזמן. אתה לא רוצה? דלת פתוחה. אתה יכול לפתוח אותה, אתה יכול לצאת, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. מכל מקום, זו המסגרת וזה העניין. כיוון שאנחנו בתודעה הזאת, אז אנחנו כבר מוכשרים להיכנס לסוגיה הזאת שרבי שמואל בר נחמני מלמד אותנו בשם רבו או ידיעותיו מרבי יונתן. שפה אנחנו ניתקל בדיסוננס, אינפורמציה היסטורית שמדווחת מהמקור המקראי, ואינפורמציה היסטורית נגטיבית שמדווחת ממקור החזלי, של התורה שבעל פה. והנה אנחנו עומדים להיות מזוזעים על הדיסאינפורמציה, או של זה או של זה, או שהתורה משקרת, או שחזל משקרים. אבל אי אפשר להגיד על אותו דבר, דבר ואפקור. והשאלה הזאת היא כבר מוכשרת להיות נמוגה וחסרת משמעות. כי אם אנחנו מבינים שהסיפור פה הוא איננו כתוב פה בקונטקסט היסטורי, אלא שההיסטוריה, זאת אומרת, או איננו, אני עכשיו השתמשתי במילה היסטורי בצורה שלא ככה השתמשתי בה בתחילת דבריי. התכוונתי בקונטקסט היסטורי אינדיפרנטי, זאת אומרת, דיווח מאורעות אובייקטיבי, שלפני כמה דקות טענתי שאין דבר כזה בכלל, זה רק עבודה בעיניים שמערכות אקדמיות מנסות לעשות לציבור הרחב, ועל פי רוב הן מצליחות. אבל אנחנו מבינים שאין בו כתיבה שמתעדת עובדות בצורה אינדיפרנטית, לא אכפת לה, אלא נבררו פה עובדות לצורך מגמה חינוכית, לצורך מגמה ערכית, לצורך בניית תודעה, או בלשון הרב, לצורך הרשמה. רשימות קדושות. רשימות קדושות שהן ראויות להיעשות עלינו. רק בלשונו של הרב זה נקרא ראויות לעשות עלינו. ישנם רשימות קדושות, רשימות נעלות בחשיבותן, רשמים של מציאות חשובה ונעלה, כפי שהיא אמורה לרשם את נפשנו, לעצב אותנו. הרשימות הקדושות, שכל המאורעות שעל פי החוכמה האלוהית העליונה צריכות הנה להיכתב בתורה, איך הן ראויות לעשות עלינו, שקול הכל בפלס וקו משפט אלוקי. נבררו סיפורים מקראיים לצורך יצירת רושם על נפשנו. הם נבררו בפלס וקו ומשפט אלוקי. יש פה איזה תוכן אלוקי, נעלה בערכו הנשגב, התואם את המהות הכללית והנצחית של כל היש, שזה הפירוש של המילה אלוהי בעברית, והקונטקסט של הסיפורים אל מגמת אופי העניין הנצחי והכללי האלוהי של כל היש, בקונטקסט הזה נבררו סיפורים, סיפורי מעשה, לצורך היותם מדווחים לנו. מחשבה אלוקית בררה מאורעות כאלה שהם יירשמו את נפשנו בעניין האלוהי שלה, במגמה האלוהי שלה. אם אנחנו מבינים שאנחנו נמצאים פה במסגרת של מערכת חינוך אלוהית, קרי, מערכת שעסוקה בעיצוב התודעה הערכית של האדם, המשפחה, החברה, האומה, האנושות, לדורותיה, לדורות עולם. זוהי התורה, תורת השם. ממילא ברור לנו מאוד שאם מסתבר שישנם חיוויים תורניים שהם אינם היסטוריים, אז לא יעלה על הדעת שמישהו יבוא ולגיד, רגע, אבל זה לא יירע. כי מה זה משנה שזה לא יירע? אם זה חיווי שבונה את החניך מבחינה ערכית, אז זה טוב להגיד את זה. כי אם אתה עסוק בחינוך, ביצירת עיצוב תודעתי, אז כל מה שיעזור לעיצוב התודעה, אפשר לציין אותו. אני אגיד את הדברים בצורה, יכול להיות שזה פשוט מה שאמרתי, מובן מאליו, אבל אם לא הובנתי, אז אני אגיד את זה בצורה מאוד מאוד פשוטה. למשל, גן ילדים. הגננת מספרת שאורי מצא כדור בגן. לקח אורי את הכדור ודפק על הדלת של דוד מיכאל. שאל, דוד מיכאל, הכדור שלך? אמר דוד מיכאל, לא, כדור לא שלי. הלך אורי ודפק בדלת של נורית. שאל, זה הכדור שלך? מה? לא, זה לא הכדור. וכן הלאה, עד שמצא אורי את וכולי, והחזיר את זה לסבתא יוכבת. נבוא ונגיד, גננתי, למה אתם מבלבלת את המוחות של הזעתותים בכל מיני מבדים? אז כמובן שזה מטופש, נכון? השאלה הזאת היא מטופשת. מה זאת אומרת? זה לא בלבול המוח. זה סיפור טוב. שיצפר להם על מיקי מאוס, זה באמת. זה באמת. אבל כשהיא מספרת להם על מבדה שמלמד על השבת הוידה ועל יושרה, אז מה זה משנה שזה מבדה? זו אמת ערכית. ככה מחנכים. אין שום עניין לספר פה סיפור שהיה. זה סיפור שיהיה. זה סיפור שהווה. זו הוויה שהיא לאין שיעור יותר חשובה מזה שהיא מספרת להם על מאורע שהיה. שהיא ראתה בחצר עכבר. שמרח מחתול. אז זה ודאי סיפור אולי שאירה לאשורו בעיני עיתונאי, אבל למה לספר אותו? זה שאלה. אבל את המבדה הזה, אין שאלה למה לספר, זה ברור, כי זה סיפור ערכי. והיה, ואם תספר הגננית שאתמול, כשהיא חזרה מהגן, אז היא פגשה איזה ילדה שחצתה את הכביש, והיא נפלה, והיא ראתה שקפץ שם איזה ילד, והרים אותה מהר, לפני שתבוא מכונית, ומשך אותה אל המדרכה. וזה סיפור שהיא מספרת שהיא ממש התפעלה מהילד הזה, והיא מספרת את זה בכנות, שזה כך היה. אז נגיד, למה את מבלבלת את המוחות של הילדים בסיפורי עובדות? לא, זה מצוין. סיפרת עובדה היסטורית, ערכית. היא אקוויוולנטית בערכה לסיפור עם אורי כדורי. עד כאן המשל. עכשיו בוא ניגש אל משל הקדמוני, אל התורה. גם התורה היא כזאת. התורה היא מספרת סיפורים. יש מכנה משותף בין כל הסיפורים, כי הם סיפורי תורה. כלומר, הם סיפורים שבאים להרות את הדרך לערך. איך בונים את התודעה הערכית של האדם, המשפחה, החברה, האומה, האנושות, לדורות עולם, על פי הקונטקסט של התודעה האלוקית. חלקם של הסיפורים הם עובדות היסטוריות, פשוטם כמשמעם. וחלקם לא. זה ממש לא משנה. כי מה שעושה את התורה לתורת אמת, זה לא העובדות ההיסטוריות. שוב, אני משתמש במילה היסטוריות, במשמעות של מאורעות חסרות משמעות, שנאמרות מתוך עמדה אינדיפרנטית. הערך של המאורעות שאירעו במציאות הפלסטית החיצונית, הוא לא בגלל שהם אירעו במציאות הפלסטית החיצונית, כי זה לא נותן שום ערך ושום טעם להתעסק בזה, אלא אם כן, בני אדם סובלים מתרבות שעות הפנאי. זאת אומרת, משועממים בחיים וצריכים איכשהו לבלות, כלומר, לשרוף את הזמן. אז יש הרבה דרכים לשרוף את הזמן. חלק מהדרכים זה לצבור ידיעות על מה שהיה. יש בני אדם אוספים פרפרים, יש בני אדם אוספים בולי, יש בני אדם אוספים אידיוט, יש בני אדם אוספים סמרטוטים, גרוטו. כל אחד וההובי שלו. אז בוא נגיד, אולי זה לגיטימי, אבל ליהודים זה לא כל כך לגיטימי, כי ליהודים, על אף שהם עם הנצח, יהודי טוב זה יהודי שאין לו זמן. כי חבל על הזמן, כי תעשה משהו בחיים כדי שיהיה לחיים משמעות. ואם אתה סתם בזבז בגלל שאתה משועמם, אתה לא יהודי טוב. זה פשוט, זה לא הכיוון שלנו. אז במסגרת זאת, אנחנו לא מתעניינים בעובדות שהיו. אלא אם כן הן ערכיות, אלא אם כן הן משמעותיות, אלא אם כן הן באות לבנות בנו את הטוביות שלנו, את הזיקה שלנו אל מגמות הנצח, אל המגמות הכלליות, אל הבנייה האישית מבחינה ערכית, מוסרית, שכלית, מבחינה משפחתית, קהילתית, לאומית, אוניברסלית, קוסמולוגית. זה מעניין אותנו. וכל השאר זה נקרא ביטול תורה. חבל. אחר הדברים האלה, הנה תראו כמה הדברים עומדים להיות פה מבוררים כמין חומר. כי ילך ויתברר לנו שסיפורי המקרא הם מסוגלים לתאר לנו מאורע בלתי היסטורי. בנשימה אחת, בתוך פסוק אחד, ילך ויתברר לנו, יש חיווי בלתי היסטורי. שוב, אני משתמש בפעם שלישית במילה היסטורי, כלומר, מאורע שלא הראה, לא הראה באופן פלסטי. זאת אומרת, אם היה שם צלם עיתונאי, לא היה רואה את זה. אבל התורה תתאר את זה כמעשה שהיה, כי התורה היא איננה עוסקת בפלסטיקה, איננה עוסקת במאורעות טכניים. היא עוסקת באמת. התורה היא תורת אמת. אמת זה מה שקיים, מה שערכי, מה שהוא מתאים למהות של היש ולנשמת האדם, לעיקרון הכללי שמכונן את כל היש. זו עניינה של התורה. והסיפורים במקום שהם תואמי אמת, הם סיפורי אמת. אלא מאי, מאחר שהתורה, איך נגיד, שוב, אני אסלח את הדברים קצת בצורה פרובוקטיבית, פשוט שהדברים יהיו ברורים, לא שומע, נגיד, אני אסלח את זה בצורה כזאת, התורה לא הלעלת אתה שישנם אנשים כל כך מטופשים, שהם שומעים את הסיפורים וחושבים שמה שמדובר פה זה דיווח עיתונאי, so called. על איזה מאורע אובייקטיבי שאירה. כי זה ברור לי, בתורה, זה ברור לה שכל מי שפתח את הספר, הוא מבין שעוסק בספר תורה. עוסק פה בעניין של הוראת הערך האלוקי, את הדרך לערך. וממילא, התורה לא עסוקה להגיד, תראה, והיו בני יעקב 12, זה מאורע היסטורי במשמעות פלסטית. והילך ראובן וישגב את בלהה בלהי יש אביב, זה מטאפורה. היא באה לציין מאורע אמיתי, ערכי, פנימי, מטה-היסטורי. היא לא עסוקה בשטויות האלה, שזה כן, זה לא. כי ברור שכל מה שמסופר הוא מטה-היסטורי. כי גם, והיו בני יעקב 12, זה לא מעניין אותנו מבחינה עובדתית. קרי, בגלל שזה דבר שהיה פעם. אלא בגלל שהדבר הזה הוא בעל משמעות ערכית. בגלל שזה אמת, אמת ערכית, זה, לכן חשוב לנו לדעת של ויהיו בני יעקב 12. על כן אין הבדל בין זה ובין החיווי של ראשית הפסוק. אלא מאי, הולכים הדורות ומתמעטים, הולכת ושוקעת התודעה והחוכמה והאוריינטציה, ומסיבות מנסיבות שונות, מגיע הזמן שפתאום המערכת התורנית היא צריכה להגיד, רגע, אתה לא מעלה על דעתך שמה שאנחנו עוסקים פה זה היסטוריה. אתם מבינים? מגיע רגע עצוב שצריכים אנשים, למשל כמוני, לבוא ולהסביר לציבור הרחב את מה שהסברנו פה עכשיו. כי אולי זה לא יפה, אני מקווה ש... אבל מה אני אעשה? אני חושד בציבור הרחב שהוא לא ידע את מה שהסברתי לפני שהסברתי פה עכשיו. זה לא תקין שהציבור הרחב לא ידע את זה. זה חבל שהציבור הרחב לא ידע את זה. לו הציבור הרחב היה בחיים אותנטיים, בריאים, מקוריים, אז היה כל כך טריוויאלי שזה היה להסביר פה דברים, כמו להסביר שבחורף יורד גשם. אבל מאחר שזה לא המצב, על פי ההתרחקות של רוח החברה והתרבות מהאטמוספירה האותנטית של התורה, הצריכים בשלבים שונים של התקדמות, הסתרכות, המציאות החינוכית של העם, להוסיף עוד אינפורמציות. זה באיזשהו שלב קורה, למשל, מתי שחזל באים ואומרים, רגע, כל האומר ראובן, כל האומר זה, כל האומר זה, נועל הטועה. אם אתה לא מבין את מה, אתה לא מבין בקונטקסט הזה, אתה באאוט. אולי בנקודה הזאת כבר נמהר ונקדים את מה שאני אוהב להגיד בשלב יותר מאוחר, אבל את זה נגיד בתור סיום להיום. שהופך להיות רק את כל מה שאמרנו היום, זה רק הקדמה לפסקה הזאת שאנחנו נשאר וכבר לא נלמד אותה היום בפני, אלא רק נסתפק בהקדמה הזאת שעשיתי, שהביטוי הזה, כל האומר, זה וזה, חטא אינו אלא טועה, זה ביטוי שהוא צריך התבוננות. כי אנחנו כיום מאוד רגילים לשמוע את הביטוי, להשתמש בביטוי הזה, תשמע, אתה אומר ככה, אינך אלא טועה. באמת, כמו הרבה מאוד ממטבעות לשון רחוב ישראליות או יהודיות, שהם גזורים ממקורות, מהתנך, מחזל, מדרשים, ראשונים ואחרונים, שהמון הרחב לא יודע שהמטבעות אלה גזורות מן המקורות. אבל באמת הביטוי, אינך אלא טועה, זה לקוח מפה. בפעם הראשונה שמופיע הביטוי, כל האומר אינו אלא טועה, אני מקווה שאני לא טועה, אבל אני טוען שבפעם הראשונה בהיסטוריה שנוצר הביטוי הזה זה פה. ומכאן ואילך, בסוף אתה יכול למצוא איזה גברת עומדת עם יד על המותן במטבח ואומרת, תשמע, אם ככה אתה אומר, אדוני, אינך אלא טועה. אבל באמת זה ביטוי שהוא מוציא, זאת אומרת, אנחנו מבינים אותו מאוד, היא רוצה להגיד בזעם שאתה טועה. אבל עכשיו נעזוב פה את הפסיכולוגיות, ובואו ננתח פילולוגית. מה זאת אומרת אינו אלא טועה? מה זה הביטוי אינו אלא טועה? תגיד, כל אומר כך וכך, טועה. האמרה הזאת היא באה להגיד לא שמי שאומר כך וכך טועה. כי הטעות, שום דבר מיוחד אין בה. גם משה רבנו טעה, ככה אומרים חז"ל. בא לכלל כעס, בא לכלל טעות. הטעות מצודה, פרוסה על כל החיים. אומר הרמב״ם, מי לא טועה? כולם טועים, כולם טועים, אין שום בעיה. ולטעות זה, איך נגיד, אפילו לגיטימי. אי אפשר בלי טעות. אבל הביטוי אינו אלא טועה, זה ביטוי זוהם, וזה לא לגיטימי להיות אלא טועה. כי להיות אלא טועה, זאת אומרת, זה מצב שבו אתה לא עושה שום דבר אלא טועה. אל תחשוב שאתה כמו כולם, שאין מי שלא טועה. כי כולנו עושים המון דברים בחיים, ובכך חלק מהדברים שלנו הם טעויות. הדיבורים, המחשבות, המעשים. אבל החיים שלנו הם לא בטעות. אבל כשבאים לומר לך, אדוני, אתה חי בטעות. קרי, אתה באופן טוטלי באאוט. לא שיש לך איזה טעות. אין לך משהו שהוא אמת. אז בא הביטוי ואומר, אינו אלא טועה. כי כל האומר ראובן חטא, הוא מעולם לא אמר משהו אמיתי. כי למה אתה חושב שראובן חטא? אם הידרדרת לאוריינטציה הזאת, שאומרת שראובן חטא, איך קרה לך הדבר הזה? כי אתה קורא את הפסוקים, וזה כתוב. אתה אומר, הנה, ואלך ראובן, וג'יקה ותגילה ולגשבים. אז ברור, מה יש לו להבין פה? אם זו העמדה שלך, סימן שעשיתי, שיש לך טעות חמורה, טעות היא לא בקריאת המשפט הזה. הייתה לך טעות שפתחת את הספר הזה, שנקרא ספר התורה. הוא לא היה בשבילך, לא היית אמור לטעות אותו, לא היית אמור לפתוח אותו. זו הייתה טעות שניגשת אליו. כי אתה לא מבין במה אתה עוסק. כי אם אתה מסוגל לקרוא את הפסוק, ואתה לא מעלה על דעתך, שהפסוקים של כל מה שאתה קורא פה זה פסוקי תורה. זה לא פסוקי דיווחי עובדות יבשות. אלא זה קונטקסט ערכי, תורני. אז זה סימן שאם נפלת לבור הזה, סימן שכל הפסוקים שקראת לפני כן, אתה גם כן קורא את זה בקונטקסט, איך נקרא לזה, היסטורי? או אנתרופולוגי? או פסיכולוגי? או שאר מיני לוגיות שאתה יכול להציף מכל הכיוונים, אתה באאוט. כי אולי אתה ממחזר פה את החומרים העתיקים האלה לכל הלוגיות שלך, אבל ערך אין לחייך. כי המסלול האולטימטיבי לבניית הערך האלוהי בחיים, אתה אטום בפניו. ואם כך, חייך הם בטעות. יש טעות ויש טעות. זה טעות שאסור לטעות אותה. כי פשוט זה בזבוז מוחלט לכל חייך. אינך אלא טועה. הסוגיה הזאת היא רק אינדיקציה לאוריינטציית הערכים שלך שהיא עקורה. היא איננה מבוססת בצורה הגונה. וזה דבר שלא אמור לקרות. והנה פה שהסוגיה הזאת באה ואומרת, שמע אדוני, הגעת עד הלום, ואתה פתאום נתקל במין קיר ואומר לך, תראה, איך שאתה מבין, אינך אלא טועה, אז זה דלי מים קרים ומעוררים, לא ביחס לסוגיה הזאת, אלא בסוגיית מהות חייך. ועניינם, מי אתה, מה אתה, מה מקומך במסגרת התרבות העברית ודרכה עתיקת היומין לבניית תודעת הערכים הנצחיים של האדם, המשפחה, הקהילה, חברה, האומה, האנושות והוויה כולה. ברוך הוא מכפר. כן. אני תוהה איך לענות לך. טוב, אני אלך ככה. תשאל את השאלה הזאת, בתחילת השיעור הבא. אני ודאי לא אזכור ששאלת. אני פשוט, אני חושש שאורך התשובה שלי הוא יכול להיות חצי שיעור. אתה מבין? אז מאחר שעכשיו זה לא הזמן, אז אם כי יכול להיות שאני יכול לנסח את זה קצר. אני יכול לנסח את זה קצר, אבל ייתכן שחווה לי סד הזמן שיאלץ אותי, כי אם תוך כדי דיבור. שלומי, רצית לומר משהו? ניסיתי להסביר בגלל שאתה נופל למצב הזה שאתה חושב שהוא טעה, כיוון שאתה קורא את הדברים בחוסר עירות נפשית. כי אתה מעלה לדעתך שהדברים, כל מה שכתוב פה הוא דיווח. למשל, אם אני חושב שיש לי עכשיו, אני קורא איזה רומן היסטורי, או קורא איזה דיווח היסטורי, אז אני מתאר לעצמי ש כל מה שכתוב שם, אני עכשיו עוקב אחר, מה, לו אני הייתי שם, מה הייתי רואה? במסגרת זאת, העירות הנפשית שלי היא לא עסוקה לקלוט ערכים, אלא עסוקה לקלוט דיווחים. זה שאתה חושב, אתה קורא את הפסוק הזה, והגעת למסקנה של מה שהגעת, שרובן חטא, זה בגלל ש התודעה שלך, צורת הקריאה שלך, היא לא עסוקה להסיק ערכים. כי לו היא הייתה עסוקה בתודעה הערכית, היא לא הייתה, היא הייתה מגיעה לפסוק הזה ואומרת, זה לא יכול להיות. יהיה פה המשך דיון בגמרא, גמרא תוכיח. מי והיו בני יעקב 12? מי אפשר בניו עומדים על הר עיבל ואומר? וכולי. סתם אפשר לשאול, תראה, זה ספר תורה, הוא בא לבנות את עם ישראל בצורה ערכית. אז אתה רוצה לבנות תודעה ערכית של עם, אז אתה אומר, תראה, אבות אבותיך נואפים, סיפורי עריות, זוועה, מסתבר שזה מה שמסתובב אצלכם בשורש החיים. סתם יש לי שאלה, לו זה היה אמת, מה דעתך שכדאי לקבור את זה מבחינה ערכית? כשאני אומר אמת, זאת אומרת, לו באמת זה הרע. אז ההיגיון הבסיסי אומר, אתה מבין, אבא שלי רוצח. מינימום, בוא נגיד, אני לא מדבר על חבל, לא מדבר על המון דברים, לא מדבר עליהם כדי לא להתקרב לנושא הזה, כי אני פשוט לא רוצה לזכור את זה. כך אני אבנה את התודעה של הנכדים של אבא שלי, אתה מבין? אבל אם אני... תדע לך, אבינו היה רוצח. מה זה? משהו פה הוא דיסוננסי. אתה לא מבחין בזה, אתה ככה זורם מעלה. אתה באאוט. אינך אלא טועה. זה הערה אחת, זה דוגמה. לא מומנט שמשם היית צריך לקבל רמז. לא נרמזת. יש עוד הרבה רמזים. חזל יש להם ים של רמזים. או לא רמזים, לגבם... אם יש לך אוריינטציה, אז זה לא רמזים, זה בוטה. אתה מבין? הנה, כתוב, והיו בני יעקב 12. אז זה בוטה. כי ברור שהפסוק הזה אין לו התחלה ואין לו סוף. זאת אומרת, התחלה זה לא הסוף, זה לא הסוף, זה לא התחלה. משהו פה לא זורם. ואתה זרמת, הלך לך, כי אתה קורא שניים מקרא אחד תרגום, נכון? זהו. ומד ואומר. אז אתה באות.
אז כנראה גם לגבי דברים טובים שקרו?
כל דבר, והיה ואתה לומד את התורה באופן שאינה בונה אותך שכלית או מוסרית, לא באמת אתה לומד תורה. ואתה תמיד, בכל מה שאתה לומד, אתה לעולם צריך לשאול, במה זה בונה אותי, שכלית או מוסרית? יכולה להיות תשובה, תראה, אני במסגרת האולטימטיבית של עולם הערכים, תורת השם אלוקי ישראל. אז עצם זה שאני אפילו צובר פה אינפורמציה, אני לומד פסוקים בעל פה, זה בונה אותי ערכית ומוסרית, שכלית ומוסרית, כי אני קשור פה במסגרת שעם ישראל הצליח לבנות את תודעתו הערכית בנצח דורותיו. אז זה כבר גדול, אז אחיזה, אתה מבין? אני אוחז בסינור של אמא שלי, אני קשור עם אמא שלי. בסדר, אז התשובה טובה ולגיטימית. ומכל מקום אתה מבין מה המסגרת. אבל אם אתה אפוף פה, אתה מסתובב, קורא את הדברים כי זה נורא מעניין, כי זה פולקלור, כי זה מיתולוגיה, כי זה היסטוריה, כי זה אנתרופולוגיה, כי זה פסיכולוגיה. סליחה? כן, לא יודע, כל אחד והיה, ואתה לא בקונטקסט של בניית תודעת הקודש העברית, אתה לא לומד תורה. ואתה פשוט אינך אלא טועה. פשוט, בטעות גדולה בחיים, שכל הטעויות שאתה טועה בחיים שלך, לא מגיעים לקרסולי הטעות הזאת. טוב.
צופים יקרים, ערב טוב, תודה רבה לרב קלנר על שיעורו בספר עניה למרן הרב קוק זצ"ל. בעוד מספר רגעים נצפה בשיעור של הרב רענן ביגון בספר נתיבות עולם למערל. שיהיה לכולנו המשך ערב מהנה. יש לו ניגון מיוחד משלו, דע לך שכל עשב ועשב יש לו שירה מיוחדת משלו ומשירת ה...
הסבים נעשה ניגון של רואה כמה יפה כמה יפה ונאה כששומעים השירה שלהם טוב מאוד להתפלל ביניהם ובשמחה לעבוד את השם ומשירת העשבים מתמלא הלב ומשתוקף וכשהלב מן השירה מתמלא ומשתוקק אל ארץ ישראל אור גדול אזי נמשך ועולה מקדושתה של הארץ עלה הסבים נעשה ניגון של הלב נעשה